הגענו לדף סמך אלף עמוד בית, שמונה שורות מלמטה, אמר רבי אלעזר, ריבית קצוצה יוצא בדיינין. אבק ריבית דינה יוצא בדיינין, ריבית קצוצה, זה ריבית שקצובה מראש בשעת ההלוואה, שאסורה מהתורה, יוצא בדיינין, כלומר, דיינים מוציאים אותה מהמלווה ומחזירים ללווה. אבל אבק ריבית שאסור רק מדרבנן, אינה יוצא בדיינין. ורבי יוחנן אמר לו, אפילו ריבית קצוצה נמי אינה יוצא בדיינין. מה הסיבה שרבי יוחנן אומר? אך אמר רבי יצחק, מה הייתה מדרבי יוחנן? אמר כאן, אמר ביחזקאל, בנשך נתן ותרבית לקח וחי, לא יחיה את כל הטובות האלה, עשה מות יומת דמה ויהיה בו. כלומר, המלווה בריבי בעצם למיטה ניתן ולא להישבון. עונשו במיטה בידי שמיים ולא להישבון. כלומר, אם היה מלווה חיה בהשבת הריבית, מסתבר בעצם שהעבירה הייתה מתקנת בכך. כמו שגזלן, שמשיב את הגזלה, מתקן את העבירת הגזל. ולא היה חייב מיטה, מכיוון שחייב מיטה, משמע שלא ניתן להישבון. ורב עד הברד ולומד בפסוק אחר, אמר קרא, אל תיקח מיתו נשך ותרבית ויראת מלואיך, למורה ניתן לא להישבון. בגלל יד השם, אנו לא אדם לקחת ריבית, אם עבר לקח, אין לו תקנה בישבון. הרי שאין המלווה בעצם חייב להשיב את הריבית שלקח, כמו שאמר רבי יוחנן. רב אמר, מגוף הדקרש מאלה, הוא לומד בעצם מגוף הפסוק, לא מהדיוק למיטה ניתן לא להישבון. כתוב, מות יומה דמיו יהיה בו, דמיו הוגשו מלווה ריבית לשופכי דמים. הוגשו מלווה ריבית לרוצחים, שעל ידי הלוואה בריבית, לפעמים אדם גורם ללווה לעשות עני, הוא מת מרע, והוא כשופך דמים. מכיוון שהוגשו לשופכי דמים, מה שופכי דמים לא ניתן להישבון. אין אפשרות להחזיר לדם את הנשמה אחרי שהרג אותו וכולי, אף מלווה ריבית לא ניתן להישבון. ואמר רב נחמן בר יצחק, מה הייתה מדרבי אלעזר? מה טעמו של רבי אלעזר שריבית קצוצה כן יוצא בדיינים? דאמר קרא, נאמר, וחי אחיך עמך, אל תיקח מיתו נשך ותרבית ויראת מלואיך, וחי אחיך עמך, ואם לקחת נשך ותרבית, אהדר ליה כי איך את עיניך בעדך, כלומר, ככה הפסוק מתפרש. אם אכן לקחת נשך ותרבית, אך תחזיר ללווה מה שלקחת כדי שאוכל לחיות עמך. וחי אחיך עמך. רבי יוחנן, מה הוא ילמד מה... וחי אחיך עמך? חי וחי אחר עמך, מה יעביד לי? מבאי לדקטניה. שניים שהיו מלכים בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים. אם שותים שניהם מהקיתון, שניהם מתים. המים לא מספיקים ששניהם יחיו. אם שותה אחד מהם מגיע ליישוב, דרש בהם פטורה, מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד ממיטתו של חברו, לכן עדיף ששניהם ימותו. ככה היו פוסקים בהתחלה, עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמין לחייך חברך, משון עמך, משהו שחריב להחריב את אחיך, זה רק יחד עמך, אבל אם תמות גם אתה, אין אתה חייב להחריב אותו, אלא חייך קודמין לחייך חברך, לכן ישתה אותו אדם ששמיים בידו ויציל את עצמו, שחייו קודמים. הרי שבעצם סוף הפסוק, וחי אחיך עמך, זה לא עניין ריבית, אלא מלמדת על משהו אחר, שאדם חייב להחריב את, שאדם חייב להחריב את חברו, להצילו עמו, דווקא עמו, עמך, אם שניהם יצאו לו, ואם לא, חייו קודמים לחייך חברו. עכשיו הגמרא מקשה על רבי יוחנן, שאת רבי יוחנן שריבית קצוצה לא יוצא בדיינים, מתי והניח להם אביהם לבניו כשמת מעות של ריבית, אף על פי שיודעים הם שהם שריבית אינם חייבים להחזירה, משמע שהבנים לא חייב להחזיר, משמע אביהם, אבל אביהם עצמו, כן היה חייב, אם הוא היה בחיים, היה חייב להחזיר, שלא כדבר רבי יוחנן, אלא אומרת גם בדין ודעבור נעמי לא חייב להחזיר, באמת גם האב לא חייב להחזיר, ועד את הקבי למיתן סיפה, מה שאמרנו בסיפה, הניח להם אביהם פרה ותלית, כלומר, אגב זה שנאמר בסיפה, זה שלא שנה תן הדין זה במלווה עצמו, אלא הבנים, זה אגב מה שרצה להגיד בסיפה. כתוב, לגבי בניו של המלווה, ניח למביאים פרה, תלית וכל דבר מסוים, דבר ניכר, שכולם יודעים שהוא של פלוני וכולי, שלא זכה בו אבים, אלא לידי שנקח אותו בעצם, אותו פלוני ריבית, חייב להחזיר מפני כבוד אביהם. למה שלא יעיזו עליו הבריות ויבזו אותו, מה שאין כן במעות של ריבית, כסף של ריבית, שדבר לא ניכר. עכשיו, כיוון שרצה תן לשנות את דין זה בסיפה, תן נמירי שבדידו. לכן הוא דיבר בניו של המלווה, למרות שגם המלווה עצמו לא חייב להחזיר. אומרת גמרא, מה מקשה עצם הדין, ואני מפני כבוד אביהם מי מחייבי? כלומר, האם באמת הם חייבים בכבוד אביהם? הרי האיש הזה מדובר במלווה בריבית. קרי כאן, כתוב נשיא עמך לא טהור. למדו מזה, אין איסור של כלל הנוהג אלא בעושה מעשה עמך. ומי שמקיים תורה ומצוות כדרך עם ישראל, והרשע, אין איסור לכלל אותו. הוא הדין שאין בניו של אותו מלווה בריבית, שהרשע צריך בעצם לחוש לכבוד אביהם. שלא יבוז אותו בן האדם, אז למה הם עושים את זה? למה למדנו מפני כבוד אבים, חייבים להחזיר מפני כבוד אבים? אלא כדבר הפנחס משמי דרבה, ושעשה תשובה. אחלה, ושעשה תשובה, מדובר שהוא עשה תשובה, הוא מת גם אם עשה תשובה, אז מה יבא יגבי? מה החפץ הזה עושה אצלו? אלא לא הספיק להחזיר את הריבית עד שמת, זה הכוונה. כלומר, למה הוא עדיין הריבית אצלו? הוא לא הספיק להחזיר, למרות שהוא עשה תשובה עד שמת. וזה הדיון שדנים. עוד מקשים לרבי יוחנן, שריבית קצוצה לא יוצא בדיינים, מתי והגזלנים ומלווה ריבית, אף על פי שגבו מחזירין. הרי חייבים להחזיר, אלא אומרת בגזלנים מה הכוונה אף על פי שגבו עיקר, הרי מה שייך לומר לגבי מה אף על פי שגבו, איזה גבייה יש אצלם, איך ייתכן שאלה גזלנים שדיין לא גבו את הגזלה, הרי גזלו, אלא אי גזול גזול, לא גזול גזלנים קרית לי, אלא אי מה, הכוונה צריך לפרש ככה, גזלנים, מייני ומה נקרא גזלנים, זהו גזלנים ומלווי ריבית, אלא מי זה גזלנים? מלווי ריבית, אף על פי שגבו מחזירים. אז מדובר על מלווי ריבית, לכאורה צריכים להחזירים, אף על פי שגבו מחזירים, אלא אומרת כבר כתנאי, זה מחלוקת תנאי, בתניה, רבי נחמיה ורבי אלעזר בן יעקב פותרים ממלכות את המלווה, ותערב פני שיש בהם קום עשה. מהי קום עשה? לא משום דברי עלו, קומו אדורו, מקל דתנא קמא סבר, לא בני אדורו נינו. כלומר, הם היו פותרים מלכות את המלווה בריבית, תערב, מי שערב להלוואה בריבית, למרות שעברו הלא תעשה, כי יש במקום עשה, יש בהם מצוות עשה, שמתקן את הלאו שעברו. לאו אני תעק לעשה, לאו שיש על העובר על המצוות עשה, שמתקן את העבירה. עכשיו, מה זה קום עשה פה? האם זה לא, שאומרים לו קומו אדרו? אנחנו אומרים, קומו, תחזירו את הריבית, הרי שמצווה על המלווה, להחזיר את הריבית שלקח. לא כמו שאמר רבי יוחנן. מכאן את הנקמה, שמה שהתנקמה שבו, דו ביתה סובל לב, בני אדורי נינו. הנה, מחלוקת הנעים. מחלוקת הנעים, האם בדין זה עם מצווה למלווה בריבית, להחזיר את הריבית שנטל. וזה יסוד המחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יוחנן, אומרת, אמרה, לא, אין הכרח לפרש כך, אפשר להגיד שאם כבר גבה המלווה את הריבית, לקום לעמודים שהוא לוקה, ואין לו תקנה בשבת הריבית. זה לא להביא תק נעשה, אלא מה הכוונה קום עשה? לקרוא השטר, חייב לקרוא את השטר שאותה הלוואה, ולא לגבות אותה. לכן לא לוקש, ולעתם לא יקפיד התורה בלב זה, אלא הלוואה הבאה לידי גבייה לבסוף. אבל אם לא גבה, לא נשמע עבירה, ולא לוקה. כלומר, מדובר בברייתא כשעדיין לא גבה המלווה את הריבית. השאלה אם הוא לוקה על הלב של לא תסימון הלב נשך, שעבר כבר בשעת ההלוואה, ובזה פטרו בן חבר בן עזר ברב זמן יעקב, את המלווה ואת הערב מהמלכות. זה הכוונה לקרוא השטר, חייב לקרוא את השטר שאותה הלוואה, ולא לגבות. הוא אומר, מה היא כסבה? היא כסבה שטר עומד לגבות כגבו ידע, ממה הם סברו? מה סובע התנא של הברייתא הזאת? אם אומרים ששטר עומד לגבות כי גבו דמי, ועבדי איסורי, הם כבר עשו המלווה והערב את האיסור, כאילו כבר גבו את הריבית, שטר עומד לגבות, זה כבר כי גבוי, אם לאו כי גבו דמי, כלומר, עדיין לא עשו שום דבר, לא גבו את הריבית, למה ילקו? איך סובע תנא קמא שלוקים? אלא לעולם כסבר שטר עומד לגבות לאו כי גבו דמי, והקמא שמה דשומה, דסומה מילתאי, כלומר, תנא קמא שהם מחייבים מלכות, הם באים להגיד שהסימה שהמלווה שם, הוא מטיל חיוב על הריבית של הלווה, למרות שעוד לא לקח אותו, מלשון לא תסימון עליו נשך, זה דבר הוא. זה עבירה בפני עצמה, למרות שלא בא ריבית לידי גבייה, לכן לא קים עליה לדעת הנקמה. ואומרת הגמרא אחרי נמי מסתברא, שסומה זה מילתא דתנא נאמר במשנה בדף עין ה', ואלו עוברים בלא תעשה המלווה והלווה, הערב והעדים. בשביל מה כולו עבוד מעשה, המלווה הלווה והערב, הם עוברים בלא תעשה. הרי הם עושים מעשה שבגביית הריבית, מלווה גובה אותה מן הערב, הערב מן הלווה, והלווה עובר. שנותן את הריבית למלווה משום לא תשיך להכריחה וכו'. אבל עדים מה עבוד? מה עשו העדים? אליו שמה מילה, דסומה מילתאי. כלומר, אליו שלא תשימו עליו נשך, אולי בפני עצמו, וכל משתתפים בשימת הריבית עוברים בלב הזה. גם העדים נחשבים כשותפים בזה, מכיוון שעל ידה נעשה השטר. אכן אומרת מה, שמה מינה. עכשיו גם רב ספרא אומר כרבי אלעזר, שריבית קצוצה יוצאה בדיינים, ואבק ריבית לא יוצאה בדיינים. יש פה כלל שנותן בזה, אמר רב ספרא, כל שאילו בדיניהם מוצאים מלווה למלווה, מחזירים בדינינו, מחזירים ממלווה ללווה. כל שהוא בדיניהם אין מוצאים מלווה למלווה, בדינינו אין מחזירים ממלווה ללווה. כלומר, כל ריבית שאם היו דנים עליה בדיניהם של אומות העולם, דיניהם של הגויים, שלא נאסרה עליהם ריבית, מוצאים אותה מלווה למלווה, שהיו דייניהם מחייבים את הלווה הנוכרי לשלם אותה למלווה הנוכרי, כמו ריבית קצוצה, ריבית כזו, שהיו הלווה והמלווה מישראל, אז בדיננו, שדבר אסור מהתורה, מחזירים מהלווה למלווה. כמו שאמרנו, ריבית קצוצה יוצא בדיינים. אבל כל ריבית שאילו בדיניהם אין מוצאים מלווה למלווה, כלומר שאין לווה הנוכרי, חייב לשלם למלווה הנוכרי, כפי שעוד מעט נראה דינים שונים, הדוגמאות שונות. בדיננו אין מחזירים מלווה ללווה. זה לא ריבית קצוצה, ולא אסורה מדרבנן, ולכן לא יוצא בדיינים. אסורה רק מדרבנן. אבל הבא לרב יוסף, הוא כלל, האם זה כלל מוחלט? הרי שעה בשעה, שעה חיתים על מנת שיחזירו ללווה שעה אחרת, שדבר אסור מדרבנן, כפי שנראה במשנה בדף עין ה', שמאי החיתים יתייקרו ונמצא בעצם פורע לו יותר מה שלווה, שבדיניהם מוצאים מלווה למלווה, בדיניהם שנוכרים אכן מוצאים ריבית זו מלווה למלווה, שלמרות שמתייקרו, גם אם יתייקרו החיתים מחייבים, כלומר אם יתייקרו החיתים מחייבים את הלווה לשלם שעה כמו שלווה, כלומר בדיניהם של גויים מוצאים ריבית הזו מלווה למלווה, גם אם יתייקרו החיתים מחייבים את הלווה לשלם שעה כמו שהוא לווה, ובדינינו הם מחזים על מלווה ללווה, לא מחזים את העודף ביוקר שהוא תיקרו החיטים בשעת הפיראון, אם גבה מהלווה שעה חיטים, כמו שילבה, וזה רק אבק ריבית, אבק ריבית אמרנו לא מוצאים, אלא אמר להינו בתורת פיקדונת לידי, כלומר, דייני אומות העולם, כשהם גובים מהלווה שעה בשעה מהלווה למלווה, למרות שהיא תיקרה, לא בתורת ריבית הם מגבינו, אלא בתורת פיקדון, ביניהם זה כמו פיקדון שבא לידו, הוא מסר לו שעה חיטים, ולפי משפטיהם, הרי זה מקרסים על אותה שעה עצמו שהפקיד בידו ונתייקרה. אז אין כבר אותם נגבות לו את העודף של היוקר, כמה ההפרש, אלא זה פיקדון. כל מה שאמר רב ספרה, שכל שבדיינים מוצאים בתורת ריבית, זה כגון ריבית קצוצה. כלומר, זה רק אם זה תורת ריבית, ולא בתורת פיקדון. עמד הרבין על רבה שברי משכנתה בדלו נחייתה, מי שמלווה מעות נותן את קרמו, את שדהו של הלווה בתורת משכון, עד שיפרע לו. והוא אוכל את הפירות השדה והכרם, כשהוא פורע לו את החוב, פורע לו את החוב, לא מנקה לו מן החוב את הפירות שאכל, אני אפרע ממנו את כל החוב, ונמצא בעצם שהוא אכל את הפירות בתורת ריבית, שבדיניהם שאומרות העולם מוציאים מלווה למלווה, אם אכל הלווה את הפירות של המשכנתה בעצמו, מחיים דולר שלנו למלווה עבור הפירות, ובדינינו הם נחזים למלווה ללווה, כי זה רק אבק ריבית, לא ריבית קצוצה שהיא קצובה מראש וכו'. אמר לי, אז גם שם, אינו בתורת זבינית על ידיים, גם שם, דייני אומות העולם, כשהם גובים פירות המשכנתה למלווה, הם לא עושים את זה בתורת ריבית, אמרנו רק בתורת ריבית זה כך, אלא בתורת מחר. לפי המשפט, לפי הדינים שלהם, כל זמן שלא פרה הלווה למלווה את הכסף שלו, אותו כרם או שדה, מכרו למלווה עד הזמן שקבעו ביניהם שיוכל לווה לפדות אותו. אז בעצם הוא אוכל למלווה עם פירותיו שלו, ואין פה בכלל ריבית. ולא אמר, כל מה שאמר ספרה, שכל שדיניהם מוצאים בתורת ריבית, זה ריבית קצוצה, כלומר זה רק בתורת ריבית. אלא כל שאילו בדיניהם גמר הספרה, אז מה הייתה להשמין? מה זה בא להשמין? מהו אותו מקרה שריבית שאין מוצאים אותה בדיני אומות ובדינינו אין מחזירים? אלא אחת על המשמין זה בא למען אותנו כך. כל שאילו בדיניהם מוצאים מלווה למלווה, בדינינו מחזירים מלווה לעובר, ומה הניעו בריבית קצוצה? זה בא למען אותנו את הכלל עצמו. בריבית קצוצה, כדברי בלעזר, שכל שאילו בדיניהם לא מוצאים, בדינינו מוצאים, אין מחזירים, זה ריבית מוקדמת, זה ריבית מאוחרת. כלומר, ריבית קצוצה זה אמרנו מוצאים בדיינים. מה הכוונה כל שיר בדיניהם אין מוצאים בדינינו אין מחזירים? ריבית מוגדלת ריבית מאוחר, כלומר, לא קצצו המלווה והמלווה ביניהם כלום, לא קבעו מראש מה יהיה הסכום, אלא נתן הלווה ריבית לפני הלוואה כדי שילווה לו מעות, או שנתן המלווה ריבית מעצמו לאחר ההלוואה, אז זה נקרא ריבית מוקדמת או ריבית מאוחרת. ריבית כזאת לא מוצאים אותה בדיניהם מן הלווה, מכיוון שלא התחייב בהלווה כלל, ומעצמו הוא נותן אותה. ובדינינו אין מחזירים, כי זה ריבית, זה רק אסור מדרבנן, זה ריבית מוקדם, ריבית מאוחרת, זה לא ריבית קצוצה, ולכן לא יצא בדיינים. עוד למדנו במשנה, כיצד לקח ממנו חיטים בדינר זהב הקור וכן השאר, אמרנו, עמדו חיטים ב-30 דינרים, אמר לו, תן לי חיטאי שאני רוצה למוכרה ולקח בהם יין, אמר לו, הרי חיטיך עשויות עליי ב-30, והרי לך אצלי בהן יין, ויין אין לו. ונסביר את המשמעות של הדברים כאן, כדי להבין את הגמרא בהמשך. אסור מדרבנן לפסוק על הפירות, כלומר לקנות פירות או כל סחורה אחרת ולשלם מראש על מנת ליטול את הפירות מן המוכר לאחר זמן במחיר שקובעים, שפוסקים המוכר וקונה ביניהם מראש, כי המעות שהוא מקדים הלוקח נחשבות כאילו הלווה, כאילו הלווה אותם למוכר. אם התייקרו הפירות בזמן הפירות, נמצא בעצם נותן ריבית, נותן כריבית היוקר שהתייקרו הפירות. מהתורה זה לא ריבית, כי הוא זה דרך מקח, ואין ריבית קצוצה, אבל מדרבנן זה אסור. אבל מותר לעשות את זה באופנים שונים, מותר לפסוק על הפירות בשני אופנים, אם יש לו, כלומר, כשיש לו מוכר בשעת הפסיקה פירות מהמין הזה שפוסקים עליו, למרות שבסוף ייתן לו לוקח פירות אחרים, מכיוון שאין איסור פסיקה, אלא מדרבנן, כן הוא להחשיב את הפירות האלו שיש לו מוכר, כאילו הם כבר קנויים ללוקח, אז אפילו אם תיקרו אחר כך ברשות הלוקח הוא שתיקרו, ואין פה הלוואה וריבית, כי יש לו פירות אצלו. או אם יצא השאר, כלומר, יש לפירות האלו מחיר קבוע בשוק בשעת הפסיקה, זה כאילו יש לו, למרות שאין בפועל הפירות בידו, מכיוון שלאחרים יש פירות כאלה, והמחיר הפירות הוא קבוע, אז יכול בעצם המוכר לקנות מאחרים פירות אלו במחיר קבוע, אז זה כאילו יש לו. המשנה עוסקת במקרה שלוקח, פוסק על הפירות שיצא השער שלהם, ועושה את זה פעמיים. פעם ראשונה פוסק הוא על חיטים על ידי הקדמת מעות, וכשמדובר כשיצא השער, שמותר לעשות, כן, כמו שאמרנו, פעם שנייה פוסק הוא על יין על ידי מחילת החוב שחייב לו המוכר מעסקת החיטים שעשה עם הפעם הראשונה, וזה כבר אסור. אז אומרת הגמרא וכי אין לו יין מהווה, כשאין לו יין מה זה משנה? מה הדבר אסור שהוא אילו כבר יצא השער של היין, ואת נענה פוסקים על הפירות עד שיצא השער, יצא השער פוסקים אף על פי שאין לזה, יש לזה, מה זה משנה שאין לו יין? אמרנו כבר יצא השער, אז למרות שאף פי שאין לזה למוכר שפוסקים, אבל יש לזה איש אחר, אז יכול למוכר לקנות את הפירות עכשיו בדמים שקיבל מהלוקח, זה כאילו יש למוכר פירות כאלה ברשותו כמו שאמרנו, שמותר לפסוק עליהם, אז למה זה משנה שאין לו? אז רבא אומר כך, אמר רבא מתניתים בבעל לחוב בדמיהן עסקינן, וכדתניא שניהם בברייתא, כלומר, לא מדובר במשנה כשנתן המוכר ללוקח את דמי החיטים שחייב לו, אם היה עושה ככה, היה מותר לו לחזור ולקבל ממנו בשביל היין, כדין פסיקה לפירות שיצא השאר, אלא מדובר כשבא המוכר לעשות את דמי החיטים עליו כחוב, לפסוק על היין בחוב הזה, וכיוון שאין לה לוקח, נותן למוכר עכשיו מעות שיוכל לקנות בהן פירות מאחרים, אלא מוכר לו על חובו, אז הפסיקה הזאת אסורה. וכנתניה, כפי שרואים בברייתא, שיש הבדל בין הפוסק על הפירות בנתינת מעות לבין הפוסק בחוב. הרי שהיה נושה בחברו מנה, הוא הלווה לו מנה, והוא נושה בחברו, והלך המלווה ועמד על גורנו, על גורן החיטים של הלווה, ואמר לו לווה, תן לי מעותיי שאני רוצה לקח בהם חיטים. אמר לו הלווה, חיטים יש לי שאני נותן לך. יחי, יש לי חיטים, אני נותן לך עכשיו כפירון לחוב המנה שאני חייב לך, אם אתה רוצה חיטים. אם אתה מסכים שלא יפרע לך מיד הכל, צא ועשה עליי כשאר של עכשיו. כלומר, תחשב את כמות החיטים שמגיעות לך תמורת החוב לפי המחיר של עכשיו. אני אעלה לך כל 12 חודש. אתן לך במשך בעצם 12 החודשים הבאים, גם יתרקו החיטים ויעלה מחיר, אקבל על עצמי אותה עלייה שיעלה מחירן ויפרע לך לפי השאר של עכשיו. אסור, למה? דלאו כי איסרו הבא לידו דמי. זה לא דומה לפוסק על פירות במעות שנותן לו איסר, נותן לו מטבע בידו, נותן לו מעות של ממש בידו, ויכול לקנות פירות של עכשיו במעות שקיבל. הפוסק בחוב, המוכר לא יכול לקנות שום דבר, לכן זה אסור. הבאי מקשה לבירור זה של רבא, אמר לבאי, אי זה לא כי איסרו הבא לידו, מאיריה אין לו, אפילו יש לו נמי. אם זה נכון שטעם זה כי זה לא כי איסרו הבא לידו, שמכיוון שהוא פוסק בחובו, לא נותן לו מעות בידו, זה אין להתיר, למה משנה נוקטת במקרה שיין אין לו? אפילו אם יש לו יין, גם כן אסור. לא הותרה פסיקה לפירות, אפילו אם יש לו, אלה במעות ממש, לא בחוב. אז למה צריך להגיד יין אין לו? אלא אמר רבי, מתיתי כדתנא רב ספר ברבית דבי רבי חייא. זה כמו אותה ברייתא שנה רב ספר, ברייתא של רבי צ'ניז, שהיו במדרשו של רבי חייא, דתנא רב ספר ברבית דבי רבי חייא. יש דברים שהם מותרים ואסורים תהרמת ריבית. יש דברים שמותרים מהתורה ואסורים בגלל הרמת ריבית. נהיה הדבר כאילו בא להרים על איסור ריבית של תורה. איך זה? כיצד? אמר אדם לחברו, הלווה לי מנה. אמר לו, מנה אין לי, אבל חיטים במנה, ששוויה מנה יש לי, שאני נותן לך. נתנו חיטים במנה, חזר המלווה ולקחן ממנו ב-24 סלע. חזר וקנה את החיטים מהלווה, שחייב לו מנה, במוזמנים זול יותר, ב-24 סלעים. מנה הוא 25 סלעים. כי הלוקח הרי דחוק למעות, ולא יכול היה להמתין ליום השוק למכור את החיטים בשוויין המלא. זה מותר מדין תורה, כי סך הכל מכר לו את החיטים בשוויין, ולא תחייב לו הלוקח יותר משוויין, חזר ומחל הוא בזול, אבל אסור לעשות כן פני הרמת ריבית, זה כאילו הם באים להרים על איסור ריבית, בסופו של דבר חזרו החיטין למוכר, והלוקח לא קיבל אלא מעות, ומעות הוא מחזיר, ולא נתן לו אלא 24 סלעים, ותחייב לו 25 סלעים, שזה בדיוק איסור ריבית לכאורה. כלומר, זה לא ריבית מהתורה, כמו שאמרנו, כי מחל לא את החיטין, יש פה עסקאות שונות, אבל יש פה הרמת ריבית. כלומר, מעיקר הדין אין פה איסור ריבית לכאורה, כלומר, יש פה שתי עסקאות נפרדות. מכירת החיטים ללוקח בהקפה, תמורת 25 סלעים, ומכירת החיטים חזרה למוכר ב-24 סלעים. אבל באמת הייתה עיקר הכוונה בעסקאות אלו להלוות 24 סלעים ב-25, וזה בריבית, שזה בעצם ריבית, לעקוף איסור ריבית. ואחרי יש פה הרמת ריבית. אז גם כאן אותו דבר, במשנה מדובר כגון דאמר, הלווני 30 דינרים, אמר לי 30 דינרים אין לי, אבל החיטים ב-30 דינרים יש לי. שאני נותן לך בהקפה, נתנו חיטים ב-30 דינרים, וחזרו לקחה ממנו, ומוזנים בדינר זהב, שהוא 25 דינרי כסף. זה מה שאמר בתחילה במשנה, לקח ממנו המלווה מלווה, חיטים בדינר זהב הקור. המשנה קיצרה, לא בירה שמקר זה היה לאחר הלוואת החיטים במחיר 30 דינרים. אז יוצא, בגלל הרמת ריבית, אסור למוכר לטעון מהלוקח 30 דינרים, כפי שהתחייב לו מתחילה, ל-25 בלבד. זה מה שמסיים את המשנה, שאם בעל מלווה לתבוע דמי חיטיו, את 30 הדינרים, שזה המחיר שקצבו בתחילה בשעת הלוואה, והלווה רוצה לתת לו תמורה זאת יין במחיר 30 דינרים, ויין אינו הדבר אסור, ודווקא כשאינו יין. איתלי חמר לווה יין ב-30 דינרים, יש לו לווה יין שרוצה לתת לו פירעון 30 דינרים, שהתחייב פירעון דקשה כמיני, אז פירעון בלבד נותן למלווה ממנו, ולאית לנבא, אין בכך כלום. זה לא נהיה כהרמת ריבית. מכיוון שמתחילה, כשקנת החיטים חזרה, נתן לו מעות, בסוף לוקח פירות. אז אם זה פירות יש לו, זה בסדר גמור. אבל אם אין לו ללווה יין, שזה מה שנאמר במשנה, כי אם זה לילד לחמר, כי אם שאין לו יין, ויצטרך לשלם לו כסף, אז זה כבר נראה כמו ריבית. ודאי מישקל זוזה מיני, הוא יחזיק ריבית. וכשאיתון ממנו את המעות, יש השלונים דנים, זה נראה כמו ריבית, שמעות נתנו, מעות הוא לוקח, מעות הוא לא נותן חזרה. אמר לרב יחי, אז למה נאמר במשנה, אם אכן זה מדובר פה להרמת ריבית, למה נאמר במשנה, תן לי חיטאי, דמי חיטא מבעלי, צריך לומר דמי חיטאי. הרי תביעתו לשלם לו 30 דינרים, דמי חיטים, לא החיטים עצמם. אין אומרת, מי נחינה, אם תשנה, הבאי אומר, תני, כלומר, תשנה במשנה, דמי חיטאי. עוד שואלים, אם אכן מדובר ככה שאני רוצה למוכרן, עד הרבה צריך להגיד שמחרטים לך מבעלה, למה כתוב שרוצה למוכרן? הרי לפי דבריך, לא תובע מהלווה חיטים, אלא דמים, הוא לא רוצה למכור עכשיו חיטים. אז המלווה צריך לומר שמחרטים לך מבעלה, צריך לומר, תן לי דמי חיטאי שאני כבר מכרתי לך, שאני רוצה לקחת בדמים אל יין, אומרת בעין החינה מתני, כלומר הבעיה אומר, תשנה גם פה שמחרטים לך.
Aber עוד קושיה, הרי חיתך הסוגות עליי ב-30 דינרים, מעיקר נמי אבו, נמי הכי עוקמינו אליו, הרי גם מתחילה כבר קיבלן עליו בכך. כבר מתחילה קצצו ביניהם בעלוות החיתים, שיתנו בעבורן 30 דינרים. משלום נשמע, משמע שרק עכשיו הוא מקבל על עצמו לשם עבורן 30 דינרים. כן, מה שנאמר, הרי חיתך הסוגות עליי ב-30 דינרים. ואחי כאמר לי, אז הבאי מתארץ, בדמי חיתך שעשית עליי ב-30 דינר, הרי לך אצלי בהן יין ויין אין לו. כלומר, אין כמעט המשטר שעכשיו קובעים מחיר של 30 דינרים, אלא מחיר זה אכן היה קבוע כבר מתחילה, ואומר לווה שבדמי חיתך שכבר עשויות הן מתחילה, אליי ב-30 דינרים, הרי לך יין וכו'. אבל גם פה קשה עדיין. רב עדיין מקשה, והיה בדינר זהב הקור, וכן השאר קטני. הרי למדנו בסוף המשנה, למדנו במשנה ששאר החיתים בשוק היה דינר זהב, 25 דינרי כסף. אם כדבריך, הרי כשלקח ממנו את החיתים, היה השאר 30 דינרים, והוא קנה אותם בזול. ואי אפשר לומר שאכן השאר החיתים מתחילה יהיו 25 דינרים, אלא שהמוכר מכר לו בהקפה ביוקר ב-30, כי אם זה הדבר עצמו, בעצם אסור מדרבנן משהו ריבית, שנותן ממנו יותר בשביל המתנת המעות, שזה ריבית, לפחות ריבית מדרבנן. כאילו במשנה משמע שאין האיסור על משום שאחר כך לוקח ממנו בפחות, שזה בדיוק האיסור פה במשנה. לכן רב החוזה ומפרש את המשנה כפירוש של רבא, שמשנתנו עוסק בפסיקה על הפירות, וטעם האיסור, כי היא לא פוסק במעות אלא בחוף, כמו שאמרנו בתחילה בדיבר רבא. ואת הקושיה של הבעל כך מהברייתא, שמשמע שם, שאף ביש לו אסורה בפסיקת חוף, ואילו במשנה מבואה שדווקא אין לו יין, רב ממשה בצורה אחרת, אבל זה ממשיך כל זה לדף הבא. אז אנחנו נראה את המשך המהלך בדף הבא, הגענו לדף, לסוף דף סמך בית עמוד ב', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.